השבוע, פרשת כי תצא, יש כפי שאתם רואים נושאים שונים ומגוונים. אנחנו נדבר היום על אחד הנושאים שיש בפרשה, וזה דיני קידושין ונישואין שיש בעניין הזה בפרשה פירוט, והלכות רבות שלמידים מפסוקים שמופיעים בפרשתנו. גם בנושא הזה של קידושין יש הרבה פסוקים וכמה וכמה עניינים. אנחנו מדבר היום על אחד הפרטים, אחד הנושאים שקשורים לעניין הזה. העניין הזה מופיע בפרשת כי תצא בפרק כ"ד, בפסוק הראשון והשני של הפרק. נקדים ונאמר ש במסכת קידושין, שמדובר על הדרך איך האדם יכול לקדש אישה, מה הדבר שגורם שהאישה נקנית לבעלה, אז הלשון במשנה, האישה נקנית בשלוש דרכים. שלוש דרכים איך אפשר שהאישה תהיה נקנית לבעלה. מהם השלוש דרכים? אומרת המשנה, נקנית בכסף ובכסף, בשטר ובביה. שלושה אופנים איך האישה נקנית לבעלה. או בכסף, שהבעל נותן לה כסף או שווה כסף ואומר לה, הרי את מקודשת לי במטבע הזה, בטבעת זו וכדומה. או בשטר, שהוא כותב לה על שטר את המילים הללו, הרי את מקודשת לי, ונותן לה את השטר ביד. טבעת זה האופן הראשון, כסף.
לא, במקום טבעת שטר כאילו?
שטר זה אופן אחר. שלוקח שטר והוא כותב לה על השטר, הרי את מקודשת לי. והאופן השלישי זה בביה, הייחוד שלהם, שלעצמו, גם הוא גורם לכך שהאישה מתקדשת לבעלה. הרמב״ם כותב בהלכות אישות, נקרא משפט אחד מלשונו, אף על פי שעיקר הדברים כן הוא, נכון, עיקר הדברים כן הוא, זאת אומרת שיש לנו אפשרות לקדש אישה או בכסף או בשטר או בביאה, נהגו כל ישראל לקדש בכסף או בשווה כסף. נהגו כל ישראל במשך כל הדורות עד היום הזה, שכאשר אדם מקדש אישה, אז האישה מתקדשת לבעלה בכסף או בשווה כסף, שזה טבעת כפי שנוהגים כל ישראל. אנחנו נלמד היום על קודם כל על המקורות בתורה בפרשתנו, על אותם שלוש דרכים שהזכרנו, ואנחנו בעזרת השם נדבר על העניין המיוחד של הכסף. אז אומרת התורה, וזה פרק כ"ד פסוק א', כתוב כך: כי כך איש אישה, נקרא קודם את לשון הפסוק כפי שהוא, כי כך איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערווה דבר, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו, ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. שני הפסוקים הללו אומרים לנו מה קורה אם אדם לוקח אישה, מתחתן איתה, מה קורה אם אחר כך הוא מחליט לגרש אותה, והיא יכולה עכשיו אחרי שהתגרשה להתחתן עם בעל אחר. פה בשני הפסוקים הללו, חוץ מהפירוש הפשוט שכרגע קראנו, מקופלים פה ומרומזים פה אותם שלוש דרכים שהזכרנו קודם, איך אדם יכול לקדש אישה. ונראה את שלושת הדרכים בלשון הפסוק. כי ייקח איש אישה, אומרת הגמרא, שמהמילים הללו בלבד, כי ייקח איש אישה, איך הוא לוקח אותה, לומדת הגמרא מ זרה שווה, מפסוקים נוספים, שכיחה, כיחה זה דבר שהוא בכסף. יש על זה מקורות, לדוגמה, כשאברהם אבינו קנה מאפרון את מערת המכפלה, אז הוא אמר לו, כסף השדה קח ממנו. אז יש את הלשון קיחה שמה שכתוב בכסף, ויש על זה עוד מקורות נוספים, עוד פסוקים נוספים, שהלשון הוא אין קיחה אלא בכסף. אז מהמילים כי ייקח איש אישה, למדים שהאיש, איך הוא לוקח את האישה? בכסף. אחר כך הלשון של הפסוק הוא בעלה, זה המקור שאישה גם נקנית בביאה. אחר כך בסוף העניין, אחרי שהתורה אומרת מה יהיה אם הוא מגרש אותה, אז נתן כתב לה ספר קריטות שזה גט, ונתן בידה ושלחה מביתו. אז אומרת התורה, ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. אומרת הגמרא, מזה שהתורה משווה באותו משפט בין יציאתה, דהיינו גירושיה מבעל א', להייתה לקידושיה לאיש אחר, לבעל ב', זאת אומרת שהתורה משווה באיזשהו מקום בין הגירושין לקידושין. מזה אנחנו לומדים שאפשר גם לקדש אישה בשטר. איך? כי איך מגרשים אישה? בשטר. כי כתוב וכתב לה ספר קריטות. והתורה משווה בין יצא להייתה, אז מזה למדים ברמז שכמו שכשהיא יוצאת מהבעל היא יוצאת בשטר, אז והייתה לאיש אחר, איך היא יכולה להיכנס לנישואים חדשים? בשטר. אז זה המקור לאותם שלוש דרכים שהמשנה אומרת שאישה נקנית בהם לבעלה, בכסף, בשטר ובביאה. בפועל, כפי שהזכרנו כבר קודם, המנהג שכל ישראל נוהגים זה בקידושי כסף. מזה שנוהגים כל ישראל, וככה נאמר בהלכה, בקידושי כסף, זה אומר שאנחנו צריכים להתמקד בקידושי כסף, וכשאנחנו רוצים ללמוד את הרעיון הפנימי, את הרמזים, את המשמעויות שיש במושג הקידושין והנישואים, אנחנו נתמקד בעניין קידושי כסף, וממנו ניקח ללמוד את הרעיון שיש בעניין הזה של הנישואין, כי נהגו כל ישראל לקדש בכסף. בסופו של דבר אנחנו עוד מעט נדבר כמובן על קידושים שיש בינם ישראל לקדוש ברוך הוא, כפי שידוע שהקדוש ברוך הוא בעם ישראל, בשיר השירים אנחנו מוצאים בריבוי ביטויים שזה נמשל לאיש ואישה ולקידושין, לנישואין, יש גם בזה כמה וכמה דימויים. אז הקשר הזה בין יהודי לקדוש ברוך הוא, שהוא הקשר בין בעניין הזה בפסוקים בין האישה לבעלה, אז נראה איך שהעניין הזה של כסף הוא נושא מאוד מרכזי בכל הקשר הזה של עם ישראל והקדוש ברוך הוא.
זאת אומרת שזה יכול
להתבטא
רק בכסף, לא חייב
קידושין,
לא חייב כתובה.
לא חשוב אחד לשני, כתובה זה משהו אחד וקידושין זה משהו אחר. לא צריך לבלבל בין הדברים.
אם אדם שהוא נושא אישה, הוא חייב לשתה,
הוא חייב לקדש אותה, ואחר כך יש לו התחייבויות בקידושים הללו, שזה בכתובה. וכך שהוא קידש אותה, אז הוא התחייב לכך וכך דברים, וזה הכתובה. שני דברים שונים. אבל קודם כל צריך לקדש אותה, שהיא תהיה שלו, כדי שהוא יתחייב לה בהתחייבויות של הכתובה. שתי דברים שונים, לא קשור. הכתובה זה ההתחייבויות שהוא מתחייב בחיי הנישואין שלו, במה הוא חייב לאשתו. ושם הכתובה זה רשימה מה בדיוק הוא חייב. אבל אנחנו מדברים על שלב קודם, מי בכלל אומר שזו אשתו וזה בעלה? אז צריך קודם כל שהיא תהיה אשתו, קודם כל צריך שהוא יקדש אותה. אז קודם כל הרי את מקודשת לי, איך היא מתקדשת? אז כרגע דיברנו על קידושי כסף, שזה נהגו כל ישראל לקדש בכסף.
זה הטבעת.
בטבעת, בכסף או בשווה כסף? טבעת זה שווה כסף.
טבעת זר.
יכול להיות גם טבעת מפח, לא משנה, גם מפלסטיק.
אולי פלסטיק עדיף.
אין שום בעיה, אם זה שווה כן.
זה שווה משהו, כן?
זה שווה משהו. אבל מה כנראה? כתוב ערוות. מה זאת אומרת ערוות?
אנחנו נתמקד במה שאנחנו לומדים, למרות שיש פה עוד הרבה ביטויים, אבל בוא נתמקד במה שאנחנו... לא ניכנס לעוד עניין כאן.
למה אולי זה גם שווה גם פלסטיק, אני יודע, לא מפח.
הלאה.
תראי מה הסחורה. אולי הסחורה זולה שם, משומשת.
בעניין הזה של קידושי כסף, לפני שנדבר ונסביר את הצד הפנימי המעניין שיש בכל הרעיון הזה, אז אנחנו נביא שיש בגמרא עוד מקור שאפשר לקדש אישה בכסף. אנחנו כרגע הבאנו מפרשת השבוע את המקור שכתוב כי ייקח איש אישה, ואומרים שייקח מרמז לכסף. יש עוד מקום בנושא אחר, בפרשה אחרת, אבל גם שם זה רמז שאפשר לקדש אישה בכסף. מה המקור השני? המקור השני זה בספר שמות, בפרשת משפטים. שם מדובר על עבדים. אדם שקונה עבד עברי, כמה זמן הוא עובד, מתי הוא יוציא לחופשי. אחר כך מדובר מה קורה אם אדם קונה אמה עברייה. וגם באמה עברייה יש גם דרכים איך היא יכולה לצאת מהעבדות, ויש אצל אמה עברייה תחנות יציאה יותר מאשר אצל עבד עברי. ושם כתוב שיש מצווה שהאדון ייקח את האמה, ייעד אותה לאישה, או לו, או לבנו. ושם בהמשך כתוב לשון הפסוק הוא, ואם שלוש אלה לא יעשה לה, שלוש אלה זה שלוש אפשרויות יציאה שהאמה יכולה לצאת מעבדות שהתורה נתנה קודם לכן, אם את שלוש אלה לא יעשה לה, זאת אומרת הוא לא מבצע את אחד מהעניינים שהתורה נותנת לו, ויצא חינם, אז היא יוצאת חינם. מה הכוונה? כמו שרשי במקום אומר, כשיגיע הזמן שהיא תגדל, תביא סימני נערות, אז היא יוצאת חינם, היא יוצאת ללא שום תשלומים, מכיוון היא לא מקבלת שום דבר. זאת אומרת ככה, אני אוסיף עוד כמה משפטים שיובן. אם למשל האדון קנה את האמה העברייה לשלוש שנים, לדוגמה, ועבור השלוש שנים אז האדון שילם סכום של כך וכך, אם האמה הזו עכשיו תצא פחות משלוש שנים, הוא ישחרר אותה לפני הזמן, אז צריך כמובן לחשב את ההפרש הכספי,
להחזיר לו,
להחזיר חזרה. אם היא סיימה את כל השנים שלה, אז היא יוצאת. ואם היא נמכרה באופן כזה שיש שם מספר שנים גדול, ובינתיים היא, הרי מי מכר אותה לעבדות? האבא, ככה בטוח, כשהיא הייתה קטנה. אם בינתיים יש בה סימני שהיא גדלות, אז היא יוצאת, יצא חינם. היא יוצאת בלי שום ענייני כסף. אבל התורה מוסיפה עוד משפט, ויצא חינם, אין כסף. למה צריך, אם כתוב חינם, אז מה זה חינם? בלי כסף. אז המילה אין כסף מיותר. ויצא חינם, אין כסף, למה צריך את הכפל? אומרת על זה הגמרא, כאן התורה רצתה לרמז משהו. מה היא רצתה לרמז? שהאמה העברייה הזו, כשהיא יוצאת מהעבדות, מתי שמגיעים הסימנים, אז היא יוצאת באופן כזה של אין כסף. אומרת הגמרא, אין כסף לאדון זה. האבא לא מקבל שום כסף, אבל יש כסף לאדון אחר, ומן ניואב. האדון, דיינו, הבעל הבית שיחזיק אותה כעבד, אם היא יוצאת כשהיא גדלה, אז הוא לא יקבל חזרה כסף, נכון? אומרת הגמרא, למה התורה כותבת אין כסף? מהאדון הזה שלקח אותה כאמה עברייה, היא תצא והוא לא יקבל ביציאה שלה שום דבר. אבל יש כסף לאדון אחר. יש אדון אחר, סיטואציה אחרת, מקרה אחר, שכשהיא תצא ממנו הוא כן יקבל כסף. מי זה? ומה ניו, שואלת הגמרא? האבא. מה זאת אומרת? האבא הוא האדון שלה כשהיא קטנה. ואם האבא ירצה לא למכור אותה לאמה שפחה עברייה, אלא הוא ירצה לחתן אותה, שהיא תצא מרשותו בכך שהיא תהיה קלה ותתחתן עם נישואים. אז בתי שהחתן ירצה לקנות אותה, לקדש אותה, הוא יצטרך לשלם כסף. למי הוא ישלם כסף? אם היא קטנה, אם האבא קידש אותה כשהיא קטנה, לאבא, כי אבא הוא הנציג שלה כרגע, כן? זאת אומרת, מה לומדים מכאן? שכשאבא מקדש קטנה, באיזה דרך הוא מקדש אותה? בכסף. אז זה עוד מקור שאפשר לקדש אישה בכסף.
ולא משנה הגיל?
לא, אבא יכול לקדש גם קטנה מאוד.
גיל
3 ומעלה, כן? כן, כשהיא קטנה אני מדבר. אז הנה זה מקור נוסף של קידושים בכסף. אז המקור הראשון בפרשתנו מדובר, כתוב כי ייקח איש אישה, המילה ייקח, מה מרמז לנו? כסף. המקור השני, שכשכתוב בפרשת העבדים, שכאשר אמה עברייה יוצאת מהאדון שקנה אותה, במצב שהיא הגיעה לגדלות, אז היא יוצאת, והאדון לא יקבל החזר של כסף, מרמזת בזה התורה,
אבא,
שיש
כן.
מקרה אחר שכן יהיה כסף. מי זה האחר שיקבל כסף? האבא, כשהוא יקדש אותה. אז אם כך, יש לנו שתי מקורות לקידושי כסף. ובפועל, כפה שאמרנו, שתי דברים נפרדים לגמרי, שתי נושאים אחרים לגמרי, אבל המסקנה של שתיהם, אותה מסקנה שקידושים בכסף.
הרי היא עבדה כל החיים שלה כעבד, אז מה, היא צריכה עוד...
לא כל החיים שלה, היא הייתה קטנה עד גיל 12.
עבדה עבד.
נו. בסדר, עד גיל 12.
בסדר, היא עבדה, אז מה, היא צריכה עוד לשלם שישחררו אותה? הוא צריך לשלם לה שישחררו אותה. מסקנה, מגיע לה כסף על העבודה שלה, אז
אנחנו...
זה הרעיון, לא? אבא גידל אותה, אז הוא לא לוקח עליה כסף, אם הוא צריך לקבל כסף.
האדון קנה אותה והוא שילם עבור השנים
שלו. אבל היא עבדה על זה, היא עבדה קשה, הייתה עבד.
הוא שילם...
זה כאן הרעיון שלו.
אוקיי, מסכנה. אבל בפועל, האדון...
שילם, בסדר, אוקיי.
בסדר. וכשהוא סיימה לעבוד, אז היא יוצאת. סיימה את החוזה, אז היא יוצאת.
כן.
אם היא תצא לפני הזמן, אז הוא צריך לקבל החזר.
כן.
נכון?
נכון.
אז הוא לא יקבל.
אבל היא לא יוצאת בזמן, היא יוצאת שהיא צריכה לצאת כבר.
ברוך השם, היא יצאה כבר. אנחנו מדברים עליה, היא כבר יצאה.
מגיע לה את החופש הזה, מגיע לה.
היא כבר בחופש, אנחנו בחופש הגדול. כבר יצא.
יצא.
על כל פנים... אז המסקנה שכפי שדיברנו, המסקנה היא שהקידושין יכולים להיות בכסף. אנחנו רוצים להגיע לרעיון הפנימי בכל העסק הזה, אבל לפני שנגיע לרעיון, אני רוצה להביא חקירה מעניינת, שהיא תשמע כחקירה פילוסופית בלבד. יש לחקירה הזו השלכות הלכתיות מעשיות, אבל אני לא אכנס לכל הנושא ההלכתי וההשלכות לחקירה הזו. אני אביא את החקירה, את שני הצדדים שחוקרים בנושא, אבל זה יהיה בשבילנו כהקדמה להגיע לצד הפנימי בעניין, וזה עיקר היעד שלנו להגיע. אבל נביא את החקירה. את החקירה חוקר אחד מגדולי ישראל, הידוע הגאון מרוגוצ'וב. חוקר חקירה מאוד מעניינת. ראובן הולך לקדש אישה. הוא גדול והיא גדולה, עומדים מתחת לחופה, הוא הולך, הוא עומד עם הטבעת, הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. חוקר הגאון מרוגוצ'וב. מה קרה קודם? מה בא לפני מה? האם קודם כל הקלה קנתה את הטבעת, זה נהיה שלה, היא קנתה, כי הוא נתן לה ביד, אז היא קנתה את זה, זה נהיה שלה. קודם כל היא קנתה אותו, מדיני קניין, זאת אומרת, זה נהיה שלה. ובעקבות העניין הזה שהיא קנתה את הכסף, לכן מגיעים לשלב ב', היא נהיית מקודשת לבעלה. זאת אומרת, הכסף הוא הגשר שמקשר בין האישה לבעל. קודם כל היא קנתה את הכסף, וכתוצאה מקניין הכסף היא נהייתה גם כן מקודשת לבעלה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, הפוך. קודם כל היא נהייתה מקודשת לבעלה, מכיוון שבעלה, הוא סיכם איתה, החתן סיכם איתה ואמר לה, את רוצה להתקדש? הרי את מקודשת לי, את מוכנה? ברגע שהיא העלתה מכונות לעניין, היא נהייתה מקודשת אליה. וכתוצאה מכך, הכסף נהיה שלה. השאלה, מה מביא את מה? מה? שתי הדברים, יש מקור לפה.
זה המלגד
שבלי... התורה אומרת שצריך לקדש בכסף. השאלה, אבל מה מביא את מה? אולי ניתן לכם רק...
אם זה הדיבור או הכסף עצמו.
זה לא יכול בלי כסף.
לא, רק הכסף.
אם מספיק
הדיבור... תן לכם דוגמה אחת שיכולה להיות הבדל ככה או ככה. דוגמה אחת, למשל. בדיני קניין, איך אדם קונה חפץ? יש הלכות. איך קונים חפץ?
הוא משלם.
משלם.
שלם זה לא, לא קניין הכסף. משילה, שילנת את ה, שילנת את על פי החוק, החפץ שלך, אבל הדבר עוד לא קנוי לך. כדי שהדבר יהיה קנוי לך, אז אתה צריך להגביע אותו, הוא צריך להיכנס לרשות שלך, הוא צריך, יש פעולות הלכתיות.
מה, הלכתיות, הבנתי.
זאת אומרת, אם הגבעת את החפץ, זה נכנס לרשותך, ועוד לא הספקת לשלם, הוא כבר שלך. עכשיו אתה חייב לו כסף. אחד מה... אופני קניינים זה אם החפץ נכנס לארבע עמות שלך. כמו אם הכסף נכנס לחצר שלך, או אם אתה אפילו ברשות הרבים, אבל זה נכנס לרדיוס של השתי מטר שלך, זה אחד מדרכי הקניינים. אבל אם זה רחוק מהשתי מטר שלי, זאת אומרת, לדוגמה, אני בא אליך ואומר לך, אתה רואה את ה... אני יודע מה, את החפץ הזה, אני רוצה להקנות אותו אליך שיהיה שלך, אני זורק לך אותו שיהיה שלך, והוא נפל על הרצפה במרחק של 5 מטר ממך.
לא
קנית אותו עדיין. למה? לא הגבעת אותו, לא עשית בו שום פעולה, הוא אפילו לא נכנס לרדיוס של של 400 שלך. מבחינה הלכתית עוד לא קנית את החפץ, נכון? שיכנס לתוך ה 400 שלך, אז קנית אותו. כל זה אני מביא לכם כהקדמה. עכשיו תראו סיטואציה, תראו לעצמכם, עומד הבחור החתן, עומד את הקלה, הם לא עומדים מתחת לחופה עם טקס, עם הזמנות וכל המזמנים וכולי, אלא עומדים ברחוב העיר וצועק, עומדים שם העדים כמובן, וצועק החתן הקלה, את רוצה להתקדש? כן, נכונה. היא עומדת במרחק של 20 מטר ממנו. הוא מחזיק טבעת ששווה מיליון דולר. והוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, וזורק את זה לכיוון שלה. וזה נפל במרחק של 6-7 מטר ממנה. נחת על הרצפה, והיא לא הגיעה אליו עדיין. היא לא הגיעה אליה, היא לא הגביעה את זה, היא לא...
מה זה הגביעה? ממש להגביעה?
כן? אוקיי. היא צריכה אבל לקנות את הכסף, היא צריכה לעשות קניין.
עד שזה לא מגיע
זה תמורה.
עד שזה לא מגיע
הוא עושה קניין.
איזה קניין הוא עושה?
זה התמורה, זה הכסף.
הוא קונה אותה בכסף. אז השאלה היא, זה בדיוק השאלה, אם נגיד שהקניין הוא בכך שהוא אומר לה בפני שני עדים, הרי את מקודשת לי, בכך היא נקנתה לו, רק התורה אמרה שזה חייב להיות מלווה בכסף. לא, אין שם סודר, לא קונים בסודר. הקניין סוגה זה על משהו אחר.
הוא קונה אותה, אבל היא לא קונה את הכסף.
איך הוא קונה אותה? איך נהיה הקניין? התורה קבע איך קונים אישה. אישה נקנית בשלוש דרכים. איך הדרכים שהוא קונה? בכסף. רק שנייה, בוא, אנחנו עוד לא סיימנו את הסברה הראשונה. אז אומרים ככה, אם נחזור לסיטואציה, המטבע, הטבעת נפלה חמש מטר ממנה, היא לא הגביעה את זה והיא לא הרימה את זה והיא לא קנתה את זה, מדיני קניינים היא לא קנתה. אם נגיד לפי הסברה שקודם כל היא חייבת לקנות את הטבעת ואז הדיבור יהיה לו על מה להתאפס, אז במקרה כזה היא מקודשת?
לא.
אבל אם נגיד הפוך, שהאישה הזו מתקדשת, למה? כי הוא אמר לה הרי את מקודשת לי, והאמירה הזו היא גורמת לה לקנות את הכסף, אז הכל בסדר. בכסף, זה בדיוק חוקר הרגת שווי. האם חייב להיות כאן דיני קניין של כסף קודם כל, ואז כתוצאה מזה מגיע מושג ההלכתי קידושים, או הפוך, יש עניין הלכתי שקוראים לו קידושים שהוא צריך לבוא שיהיה בו גם כסף? זה בדיוק החקירה שלו. נו, אני מדבר על הדרך של כסף, תעזוב את השלוש דרכים. בכסף, מה הפירוש בכסף? האם הפירוש הוא שקודם כל היא חייבת מדיני קניינים לקנות את הכסף, ורק אחר כך וכתוצאה מזה היא תהיה מקודשת לו? או הפוך?
או רק כן, כי כסף קודם. זה לא הדיבור. כתוב בשלושה דברים. אחד מהם זה כסף, לא דיבור.
יש לו מקורות, אני לא רוצה להיכנס, יש לו מקורות לשני הצדדים, יש לו מקור לצד הזה, הוא לא חוקר תיאורטי, הוא מביא סיפור בגמרא עם הסברים שניכר שזה עובד בצורה כזו, הוא מביא מקור שנראה משעובד בצורה כזו. נכון, אני הבאתי דוגמה לצד הזה. מסיים הגאון הרוגצ'ובי ששתי הדברים נכונים. מה פה שאתה דברים אחרים? במה זה תלוי? תלוי מאיזה מקור לומדים שאפשר לקדש בכסף. אם לומדים את זה מהפסוק כי ייקח איש אישה, או לומדים את זה מהפסוק ויצא חינם אין כסף. מה ההבדל? כשלומדים בפסוק כי ייקח איש אישה, אתה מדבר על הקניין של האישה או על הפעולה של האיש? על הפעולה של האיש? אז הקניין של האישה הוא לא מה שנוגע פה. אז מספיק שהוא קנה אותה, הוא אמר לה רד מקודשת לי, גם אם היא לא עשתה שום פעולת קניין, זה מספיק. אבל אם נגיד עם הפסוק ויצא חינם אין כסף, אבל יש כסף לאדון אחר, מי זה אדון אחר? הנציג של האישה. זאת אומרת שבקידושים צריך שיהיה כסף לאישה, אז מה מדובר שם? על הקניין של האישה. אז תלוי מאיזה פסוק אתה לומד. אם אתה לומד את זה מהפסוק של כי כך איש אישה, אז מה נוגע? נוגע, אז מה נוגע?
הדיבור.
אבל אם מהפסוק...
בפועל
צריך להיות השני השאלה,
מה
ראשון?
מה, אני איך אני עובר ליד סתם בחורה, אבל אני אומר, את מקודשת לי, אז מה, אני
מקודשת לי? אמן.
אם היא לא משתפת פעולה באותו רגע, אמן.
ודאי שלא.
לא, אז אותו דבר, אתה תיארת כאן תיאור.
אני מדבר שהיא מסכימה.
היא צריכה להסכים, נרים את הטבעת.
ודאי שהיא מסכימה, אין ספק.
ולענות אותה.
אבל התורה קבע שהאיש יכול לקחת את האישה בהסכמתה להתקדש אליה בנוכחות שני עדים ובקבלת כסף לאחר מכן. אז אם זה מתחיל מכך שהתורה קבע שבאמירת הרי את מקודשת לי בנוכחות שני עדים האישה מקודשת ואחר כך היא מקבלת את הכסף כתוצאה מכך שהיא התקדשה, אז לא אכפת לי אם הכסף נמצא במרחק, לא משנה איפה הכסף שלה, כי לא צריך פה את דיני קניין רגילים. כאן יש דיני קידושים, שזה אופן אחר. אבל אם אומרים שזה הולך לפסוק ויצא חינם אין כסף, אבל יש כסף לאדון אחר, זאת אומרת, צריך קודם כל שיהיה לה כסף, שהיא תקנה את הכסף, ואז אם היא תקנה את הכסף, היא מוכנה להתקדש. נבוא אבל לצד הפנימי וזה יהיה יותר קל, יותר מובן, אבל חייבים לדעת את שני הצדדים הללו, כי בצד הפנימי יש שני הצדדים. בוא נראה עכשיו מה קורה ברוחניות. דבר מעניין, האיש, הקדוש ברוך הוא, האישה, עם ישראל, כמו בקידושים, הצד השני לא קשור, כמו בקידושים של איש ואישה, מה הפירוש שהבעל אומר לחתן, אומר לכלה, הרי את מקודשת לי? מה פירוש המילים הרי את מקודשת לי?
מותרת לי.
מוגדרת
מכל העולם.
מקודשת לי, מה הכוונה מקודשת?
קידוש.
מה פירוש המילה קידושים? קידוש, קדוש זה מובדל. הרי את מקודשת, פסיק, הרי את מקודשת, פירושו של דבר, את כרגע מובדלת ואסורה על כל העולם, והיחיד שאת מותרת לו זה לי. זה הפירוש, הרי את מקודשת לי, לא שהיא נהיית קדושה לו.
כן, כן, ברור.
היא מקודשת, היא מופרדת מכל העולם, והיא שייכת רק לי. גם בקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא יש מושג של קידושים. מה פירוש קידושים? יהודי שרוצה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא חייב להיות מופרד מכל תאוות העולם הזה, ולהתנתק מכל הדברים האסורים, ולהיות רק לי, רק של הקדוש ברוך הוא. אותו דבר. אם אדם קשור ומונח בכל אבלי העולם ובכל הדברים האסורים, אז זה מפריע בקשר שצריך להיות עם הבעל, עם הקדוש ברוך הוא, עם עלי. הרי את מקודשת לי, קידושים פירושו של דבר סור מרע. זה הפירוש קידושים, סור מרע. תסור מכל הדברים האסורים, ואז תהיה קשור לקדוש ברוך הוא. זה נקרא קידושים. מה זה כסף? מה פירוש המילה כסף? בלשון התורה, כי נחשוף נחשפתי, אמר יעקב ולבן שמה שהם דיברו, כי נחשוף, מה זה כיסופים? בלשון הקודש, אהבה, תשוקה, זה כיסופים,
הרגה.
כסף זה חיבור של עשי טוב, חיובי, של אהבה וקשר. יהודי לא מספיק רק שיהיה אצלו קידושים, שהוא בורח מכל הדברים הרעים והוא מתנתק מכל הדברים האסורים. זה דבר אחד, צריך שיהיה גם כסף. מה זה כסף? שיהיה חיבור וקשר של אהבה ותשוקה לקדוש ברוך הוא. שאלת השאלה, מה מביא את מה? מאיפה זה מתחיל? האם קודם כל צריך אדם שיהיה קידושים? קודם כל להתנתק מהדברים הרעים? קודם כל סור מרע? ועד שהוא לא משתחרר מכל הדברים האסורים והרעים והבהמים שהוא קשור אליהם, הוא לא יוכל להגיע לכסף, הוא לא יוכל להגיע לאהבה אמיתית לקדוש ברוך הוא. או שאפשר גם להתחיל הפוך. קודם כל תתחיל עם כסף, עם חיבור ואהבה ועשי טוב לקדוש ברוך הוא, ואז יהיה קידושים, ואז לאט לאט יהיה סור מרע והתנתקות מענייני העולם. אז השאלה היא מאיפה זה מתחיל? מתחיל מפה, מתחיל מפה. מה? כי כסף זה אהבה, זה עשי טוב, והקידושים זה הסור מרע. יש בכל מעשי קידושים שנהגו כל ישראל, יש את שניהם. יש קידושים בכסף, זה הסדר. ככה יש בין איש לאישה. קידושים, התנתקות מכל העולם, וכסף, כל החיים בנויים על כסף, על אהבה וחיבה. השאלה מה מביא את מה? קודם סור מרע ואחר כך עשה טוב? או קודם עשה טוב ואחר כך סור מרע? אי אפשר ללכת על שניהם. שאלה ממה מתחילים? הפסוק אומר סור מרע ועשה טוב. אז התשובה היא כך, שבסדר רגיל, בסדר מסודר רגיל, קודם כל קידושים ואחר כך כסף. פרשת קידושים, שזה פרשתנו, לדבר על הסדר הרגיל, הסדר המקובל הנורמלי, תתנתק מהשטויות ואז תוכל להתחבר לקדוש ברוך הוא. כל זמן שאתה מונח בשטויות אתה לא יכול להתחבר, כמו שכתוב שלא יכולים לשכון בלב של אדם אחד שתי אהבות סותרות זה לזה. אדם לא יכול לאהוב שתי דברים סותרים. אז אם יש לו אהבה ומשיכה לאבלי העולם, זה מקשה עליו את הקשר ואת האהבה לקדוש ברוך הוא. אז לכן הוא חייב קודם כל קידושים ואחר כך כסף. אבל אם יהודי הוא כמו עבד, פרשת עבדים, יהודי מחליט שהוא מתבטא לקדוש ברוך הוא בהחלטה של למעלה מטעם ודעת אני כמו עבד, ביטול של עבד, במיוחד של המה עברייה, אתה יכול לקפוץ ישר לכסף. ואז תתנתק, זה ינתק אותך מהעין מיליון. זה סדר עבודה לא נורמלי, לא רגיל. זה דילוג שהוא לא שגרתי. מאוד קשה להתחיל שאדם נמצא ושקוע בתוך השטויות, ופתאום הוא מחליט, אני עכשיו אוהב באמת הקדוש ברוך הוא, זה לא עובד בדרך כלל, צריך שהדברים יהיו באופן הדרגתי. אבל אם הוא במצב שיש לו כזה קבלת הון, כמו עבד, פרשת עבדים זה הולך הפוך. מתחילים עם כסף ואז מגיעים לקדוש. זה יוצא שבפנימיות הדברים, שתי הגישות נכונות, הם שתיהם אילו ואילו דורי אלוקים חיים, אבל שתיהם לא מתאימים לכל אחד, כל אחד יש לו את הסדר העבודה שלו. ואם נרצה להוסיף בזה עוד פרט מעניין, כתוב שהרב יצמח צדק בספרו דרך מצוותיך, הוא מדבר על פרשת עבדים שהזכרנו קודם, אמרנו כמה סוגי עבדים יש, יש עבד כנעני, עבד גוי, יש עבד עברי, ויש עמה עברייה. סביר הרב יצמח צדק ששלושת האלה בעבודת השם, זה שלושה סוגי יהודים בקשר שלהם לקדוש ברוך הוא. יש עבד כנעני, מה זה עבד כנעני? הוא בעצם היה רוצה לעשות כל דבר אסור. הוא היה רוצה לחיות חיי הפקר. עבדה בהפקר אני חלי, אבל מה לעשות? הוא פוחד שהאדון יבוא עם השוט וייתן לו מכה. אז הוא עושה מה שצריך, כמו עבד כנעני. הוא היה כל רגע מוכן לברוח ולעשות מה שבא לו. אבל האדון יכה בו, אז הוא פוחד. זה הרמה הכי נמוכה, זה עבד כנעני. יש עבד עברי. עבד עברי זה אחד שמצד אחד יש לו... מפעם לפעם גם הוא חוטף קצת עניינים אחרים, אבל באופן כללי יש לו רגש של התחברות לאלוקות, יש לו רגש לקדושה, אבל הוא לא הגיע בצורה המושלמת. הוא מכניס תוצרת לעולם של קדושה, כמו עבד עברי, מביא קניות הביתה, מביא דברים, אבל הוא עוד לא הגיע לרמה הכי גבוהה. מה הרמה הכי גבוהה? עמה עברייה. רמה עברייה היא רמה הכי גבוהה, זה רמה של יהודים, נקשר את זה למה שלמדנו בטניה בשבועות האחרונים, אז זה אומר שעבד כנעני זה נשמות של עולם העשייה, עבד עברי זה עולם היצירה שיש לו קצת רגש, ועבד רמה עברייה זה עולם הבריאה. זה מצב שהוא כולו מונח בתוך עולם של קדושה, ולכן מה התפקיד של רמה עברייה? העבד עברי מביא את התוצרת מהרחוב הביתה. המה עברייה הופכת את זה לתבשילים. היא הופכת את זה לדבר okay. של קדושה. המה עברייה, שהיא נמצאת כבר מלכתחילה בעולם הקדושה, אז הקידושים שנדרש ממנה, קידושים במובן התנתקות מענייני... אצלה זה לא במובן הגס של המילה. אצלה זה מדובר בדברים מאוד דקים. היא יכולה להתחיל קודם מכסף וזה יביא אותה לקידושים. מי שלא נמצא ברמה הזו שלה, לכן זה כתוב דווקא בעמה עברייה. מי שלא נמצא ברמה של עמה עברייה, אין ספק, הוא חייב קודם להתחיל מקידושים ואחר כך ללכת בקידושים. זה הרעיון הפנימי ברוחניות שאפשר ללמוד מעניין לכאורה הלכתי וחקירה ומוכחות שיש בעניין הזה בגמרא, אבל מה אפשר ללמוד מזה בקשר שבין יהודי לקדוש ברוך הוא בעבודת השם. אנחנו נדע לתרגם את זה בצורה נכונה וכן הלאה.